אנחנו קוראים מחוברת כנס זוהר לעם בעמוד 13, מאמר עולם הזה הוא עולם הדמיון. את החוברת ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. תפיסת המציאות, עולם הזה הוא עולם הדמיון. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה את המשכן, היה עומד משה בתימהון, שלא ידע מה לעשות, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא בעין, כמו שכתוב, וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר. בתבניתם, שהראה הקדוש ברוך הוא למשה, צורת כל דבר באותה הצורה שלמעלה, רוחנית. וכל אחת ואחת מהצורות הרוחניות שלמעלה הייתה עושה צורתה בדומה לצורה הדמיונית הנעשית בארץ. ובזה ידע משה. אשר אתה מוראה בהר, המראה שאינה מאירה, המלכות, הייתה מראה לו בתוכה כל האופנים והצורות הנעשים למטה. כתוב, אשר אתה מוראה. אתה הוא המראה שאינה מאירה, המלכות, שהראה לו בתוכה כל אלו הצורות. והיה רואה אותם משה כל דבר על תיקונו, כמי שרואה בתוך מנורה של זכוכית ובתוך מראה, המראה כל הצורות. וכאשר הסתכל בהם משה היה מתקשה בהם, כי שם במלכות עמד כל דבר בצורתו הרוחנית, אלא שכל צורה הייתה משווה צורתה לצורה הדמיונית שבעולם הזה, במשכן. ונמצא שבכל דבר היו נראות שתי צורות, הרוחנית והדמיונית. ועל כן נתקשה משה בהן, שלא היה יודע איזה מהן לתפוס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה בסימניך ואני בסימני, שמשה יתפוס הסימנים הדמיונים שבכל דבר, והקדוש ברוך הוא תופס סימנים הרוחניים של כל דבר, ואז ישרה צורה הרוחנית על צורה הדמיונית. אז נתיישב משה בכל העבודה של המשכן.
זו העבודה שלנו, כי לרוחניות אין צורה. אור העליון, אנחנו לא יודעים מה זה בפני עצמו. אין כזה מושג בפני עצמו. אף פעם, לשום דבר, אנחנו לא יכולים להכיר, לתת מושג, הגדרה, בפני עצמו, רק כלפינו, רק בתוכנו. ולכן יוצא שמה שאנחנו מרגישים זה דבר הדמיוני שבנו, כי הם מרגישים תמיד משהו איזושהי תגובה מבחוץ. מה זה מבחוץ? אנחנו אף פעם לא יודעים, כי אנחנו לא יכולים לצאת מהכלים שלנו. זאת אומרת, התפיסה שלנו האמיתית הנכונה היא רק לפי ההתאמה של משהו מבחוץ לשל משהו מבפנים, ששתי הצורות האלו הם נפגשים ומותאמים זה לזה. אז אפשר להגיד שאנחנו נמצאים בהשגה. ולכן ה העבודה שלנו היא לעלות מעולם הזה, זאת אומרת, אם תופסים רק את הצורה שנקראת העולם הזה דמיונית, אז לעלות מעליה ולבקש שבתוך הצורה הזאת גם כן התלבשנה הצורה העליונה, הרוחנית, ושני הצורות האלו יהיו זה בתוך זה, אז נקרא שאנחנו כן נמצאים בהשגה הנכונה. לכן בקריאת הספר הזוהר אנחנו רואים שזוהר מדבר על הצורות, על התכונות, על הדמויות, כאלה שאין לנו, אין לנו בהם תפיסה, ודווקא חוסר תפיסה שאנחנו מקבלים, מתרשמים מהקריאת הזוהר, זה דבר הטוב שהוא מושך אותנו קדימה לייצב את התפיסה הנכונה. מה שאם כן, אם אנחנו נמצאים בלימוד מסוג אחר או בתלמוד עשר הספירות, אז שם יכול להיות שאנחנו רוצים הכל לתפוס בצורה סלטנית, שאנחנו נמצאים בקריאת כמו בחומש, אז אנחנו רוצים הכל לתפוס בצורה ציורית מהעולם הזה. אז בצורות כאלו אנחנו מסתפקים או בעולם הזה ללא דמיון, או בעולם הרוחני כביכול, אבל גם כן ללא דמיון, אלה שמשייכים לו איזה הבחנות השכליות בלבד. מה שאם כן, בחיבור הזוהר, במיוחד שבחיבור של רשב"י עם חיבור של בעל הסולם, אז אנחנו נאלצים לתת לחיבור הזה, למה שאנחנו קוראים, איזה תפיסה שאדם בצורה טבעית נמשך לזה. וזה מביא אותנו דווקא לחבר שתי הדמיונות האלו, שיהיו כתפיסת המציאות האמיתית, בהתלבשות זה בתוך זה. לכן, זה קורה אפילו שאדם לא כל כך מבין מה הוא צריך לדרוש, אבל בצורה הטבעית שאנחנו נמשכים לעיצוב התפיסה, אז ככה זה קורה. שאלות, אם יש, כן.
איך אנחנו יודעים שבעצם התפיסה הזאת היא לא, זאת אומרת, זה מעין דמיון העולם הזה? איך אני יודע שקיים מעבר למוח שלי משהו?
אנחנו לא יודעים, שאנחנו נמצאים רק בתפיסה אחת, אנחנו לא יכולים לתאר קודם כל שהיא דמיונית, ואפילו אם אני אומר לעצמי כך, זה סתם מילים, אני לא נמצא במציאות חוץ מזה. אני צריך להיות בשתי דרגות המציאות, ואז אם אני נמצא בשניהם, ואני שולט בהם, ואני מרגיש אותם, והם נמצאים שניהם בתפיסה שלי הברורה, אז אני יכול להגיד שזה נקרא דמיונית. דמיונית זה לא שלא קיימת, אלא דמיונית זה נקרא שהיא העתקה מהאמיתית, והשנייה היא האמיתית. זאת אומרת שיש איזשהו מין אמת והעתקה, כמו מראה. ומראה זה לא שהיא לא קיימת, היא קיימת, ודווקא מתוך המראה הזאת אני מגיע ואני תופס את הצורה הרוחנית. אני לא תופס צורה הרוחנית בפני עצמה. כל הדרך שאני מתעסק בתיקונים ופותח לעצמי יותר ויותר התפיסה ברוחניות בצורות הבורא, אני פותח את הצורות האלו מתוך התפיסה הדמיונית, מתוך העולם הזה. אני לא יכול להתנתק ממנו. ובמשך כל ה-125 מדרגות אני כך עושה. ורק כשמגיעים לגמר התיקון, יש שם, אני לא יודע מה קורה. או שתי תפיסות האלו הן מתחברות יחד לאחד, או זאת היא נעלמת באיזושהי צורה, אבל גם כן אין דבר כזה שנעלמת, אלא היא תומכת לתפיסה העליונה כך שנכללת בה, אני לא יכול להגיד. יש, אפשר להגיד כל מיני דברים, אבל אני לא נמצא ולא יודע. אבל תפיסה הרוחנית היא בינתיים בזמני התיקון, זאת אומרת בשלבי ההשגה המתגברת, היא נתפסת אצלנו בין שני הדברים, בין דמיוני והאמיתי. ודמיוני זה נקרא רק נקרא דמיוני. זה העולם הזה דמיוני, אנחנו חיים בזה, זה מכל המציאות שלנו. אלה כשמתחילים להשיג את האמת, שמשם הכוחות, העובדות, ההחלטות והכל שם, וכאן זה רק כדי להכיר בצורה העליונה, אז כך אנחנו מכנים אותה, שזה דמיון. זה לא שבעולם שלנו המילה הזאת דמיון זה כאילו לא קיים. זה קיים כדי להבדיל ברוחניות, כי אנחנו הרי נבראים ולא מסוגלים לתפוס מציאות הבורא כמו שהוא, אלא כמו שהוא בי, בורא. לכן אני לא יכול להגיד לך איך בגמר התיקון זה משתנה. שם לא יהיה בורא, איזה מציאות שהכל אחד, דבקות, זה אנחנו לא יודעים. מה נעלם במצב כזה. כן?
על אדם ראשון כתוב שהוא היה נשימות בעצמו. כאילו זה רמה שונה ממשה, כאילו. על אדם ראשון בספר תורה כתוב שהוא היה נותן שמות לדברים.
לתת שמות זה נקרא להשיג.
ומשה?
להשיג. זאת אומרת שיש לנו י' ו' זה האור שבורא את הכלי, ובתוך הכלי הזה, אחר כך, לפי השתוות הצורה של המלכות לתת ראשונות, או בג' ספירות הראשונות, ג' בחינות הראשונות, המלכות שמשיגה ג' בחינות הראשונות, מקשיגה את הכתר, וכל הצורות שהכתר נותן, בכתר אני לא יכול להשיג בעצמו, כי זה האור. אבל כתר דרך הספירות שמגיע למלכות, הוא מציג את עצמו כלפי המלכות בספירות שבינו למלכות. ומלכות אז, בחזרה, באור חוזר שלה, היא מדמה את עצמה להכתר באותם הספירות שביניהם. אין? זאת אומרת, כתר מציג את עצמו כלפי מלכות, בכל מיני צורות מלכות מציגה את הכתר, את עצמה לכתר בצורות כנגדו, כן, בדומות. ואז הצורות האלו שמלכות מדמה את עצמה לכתר, הן נקראות השגות. מלכות בכתר, או במלכות הן נקראות בעצמה שמות, שמות הבורא. כן? שכל מה שאנחנו משיגים, וכל מה שאנחנו יכולים לקרוא, כל מה שקורה בנו, שאנחנו נמצאים באיזה צורות שבנו, זה הכל הופעות הבורא, שכך הוא מופיע בנו. אני רואה דומם, צומח, חי, כן? חיות, צמחים, רוחניים, גשמיים, זה הכל צורות האור שמצייר לי אותם בתוך הרצון לקבל שלי, בתוך מלכות. כן? זה הצורות הבורא שבי. אז צורות הבורא שבי הן יכולות להיות כאלה הישרות, כמו שבעולם שלנו, ללא השתוות הצורה שלי עמו, לכן זה נקרא העולם הזה, המוגבל, הדמיוני, שזה לא צורות האמיתיות. כשאני מתחיל להשיג צורות ולהידמות לו, הצורות האלו שבי הן נקראות שמות הבורא, כי זה דומות להשפעה שלו. אבל זה לא השפעה שלו, זה השפעה שלי. אבל אני, אם אני מוצא איזשהו מין צורה שהיא דומה להשפעה שלו, ויש בהשפעה שלי התלבשות של ההשפעה שלו, ההשפעה הזאת משותפת. זה נקראת מדרגה רוחנית, או דביקות, או השגת הבורא. כן? וכאלו יש לי בדרך הרבה מאוד שמות, דמויות, אתה יכול להגיד. זה נקרא שם השם. זאת אומרת, כל דבר שאני מסיק הוא נקרא שם השם. כן.
זה הבנתי. לא הבנתי למה על משה כתוב שהקדוש ברוך הוא היה מציג לו, והוא כאילו מציג בעצמו.
אז בעל הסולם, כן, כותב, לא, זה לא בעל הסולם, זה עוד לפני זה, גם ארי כותב, גם לפני זה, שהאדם הראשון, גם כן בתורה כתוב, שהוא נתן שמות לכל אותם העולם, כן, חלקי העולם שהוא היה מגלה, כי הוא היה מגלה את כל הצורות של צורות הקשר בינו לבין הבורא, וזה נקרא לתת שם. זאת אומרת שהשגה, זה לא שהוא מסתכל על זה אומר שם, או מסתכל על זה אומר שם. ההסתכלות זה נקרא שבאור חוזר הוא מגיע לקשר, לדבקות, ואז לפי האור ישר שמתלבש באור חוזר, זה יחד מארגן בתוך ההוויה שלו מילוי מיוחד, שזה נקרא שם השם, או שם של התופעה. זה נקרא שהוא נתן שמות. זהו. זה באדם הראשון, שהוא היה מכיר את כל העולם, היינו כל אותם הצורות שיכולות להיות בקשר בין בורא לנברא. כי זה הכל קרה לפני החטא. וכשרצה אדם הראשון לעשות זיווג על המלכות שלו במלואה, לעורר אותו חלק המלכות שנקראת חווה ונחש, שאסור לו היה לעשות בזה זיווג, ולהידמות לבורא באותו הרצון לקבל הגדול שהיה תמון בו, אבל הוא חשב להעלות את עצמו ליתר הדביקות, כמו שכתוב שהם רצו, שהם התקדשו אדם וחווה ורצו לקדש את עצמם בזיווג יותר עליון, יותר נעלה, ולא יצא, כן? לא עלה בידם, ונפלו מהדרגה הזאת, כמו שאנחנו לומדים במקרה שבירת כלים בעולם הניקודים, אותו דבר. כי הנחש זה אותו הרצון לקבל, שכנגדו עומד אור החוכמה מאוד גדול, ולקבל על מנת להשפיע בכלים כאלו זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אפשרי יהיה בגמר התיקון, אחרי תיקון הלב האבן של אותו הנחש, שמלכתחילה זה בלתי אפשרי להתחשב בזה ולעשות עליו תיקונים של הכוונות בעל מנת להשפיע. ולכן כל הבעיה העולם, הכוונה כל המגלים את הבורא בצורה מתוקנת בעל מנת להשפיע אחרי האדם הראשון, שהם מבררים את הכלי הזה השבור, הם מבררים אותו בצורה חלקית, בלא לב האבן וללא עוד כל מיני הגבלות שיש אליהם, וכל אחד הוא משיג לפי כמה שלפי שורש נשמתו הוא ניתן לו, מסוגל להשיג. ולכן ודאי שאף אחד מהנשמות שעשו תיקון עד כה, כולל משה רבנו, לא היו בדרגת אדם הראשון, שזה דרגה הכי גבוהה, כן? לכן כתוב שאומנם שדיבר איתו פנים אל פנים, מראה ולא בחידות, נכון, והכל, אבל בכל זאת זו לא הגמר התיקון הכללי. הוא גדול הנביאים, אין יותר גדול ממשה רבינו, נכון, אבל הגבלה היא הגבלה. אסור לעבוד עוד בכלים של לב האבן, נחש, ג' קליפות הטמאות, פרייה, רבייה, עטיפת דמה, כל האלו שניתנו לנו כהגבלה בזמן התיקון. אבל מעבר לזה, כל אחד שמסיק, הוא מגלה את השמות הקדושים בצורה חלקית שלו, לא שמות המלאים ממש, כן? ואחר כך הם כולם מתחברים, ויחד עם לב האבן שבגמר התיקון, אז אנחנו מגיעים לצורה השלמה. אבל השגת האדם הראשון היא השגה לפני החטא, היא השגה ללא דמיון, זאת אומרת ללא עולם הזה, כי הכל היה בתוך בינה, הוא היה מעול שנולד, זאת אומרת ללא חיבור עם הבינה, רק ללא חיבור עם המלכות, רק בבינה, בדרגת הבינה, ולכן היה לו כאילו רק את הצורה האמיתית של ההשפעה במידה. מה שאם כן, כל היתר ההשגות בבורא הם בחיבור בין מלכות ובינה, ומה שהעתקה במלכות מהבינה זה נקרא הדמיוני, מהצורה שבבינה זה האמיתי המקורי. מלכות נקראת מראה של הבינה. אז עד הגמר התיקון לנו תמיד יש את היחס הזה בין מלכות ובינה, ובין עולם הזה לעולם הבא, בין דמיון לאמת כאילו. כי גם אמת, אנחנו לא יכולים להגיד על זה שזה אמת, כי גם כן מה שאנחנו משיגים בבינה, אנחנו משיגים את המלכות המוגבלת שנמצאת בבינה, ומשם אנחנו ממלכות שבבינה אנחנו מקבלים העתקה בבינה שבמלכות. כך זה אפשר בערך לדבר על זה. כן, אבל שוב, העיקר זה שדמיון זה לא דמיון כמו שבעולם שלנו, שזה איזה מיראז', שזה לא קיים. כן.
יש לנו צופה מאלברטה שבצפון קנדה, הוא שואל, האם גם הכוונה שלנו היא בגדר של משהו דמיוני?
הכוונה שלנו?
הכוונה, מושג הכוונה.
עד שאנחנו נמצאים לא בתפיסת המציאות בין שני הצורות הללו, בינה ומלכות, אז אנחנו בכלל לא נמצאים לא בהשגה ולא בכלום. גם כן לא בדמיון. הדמיון ועולם הדמיוני, מה שמדברת חוכמת הקבלה, זה לא שאנחנו, מה שאנחנו היום תופסים. על תפיסה הזאת בכלל לא, 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 לא מדובר בחוכמת הקבלה. על זה, מה שאני עכשיו רואה לפניי. לא. אלה שאני הולך לתפוס את העולם הרוחני, את הבורא, וההשגה שלו היא מצטיירת בי, אני תופס את השני צורות האלה, ואז אחד מהם היא נקראת דמיונית. ועכשיו מה שאני תופס זה, זה גם כן נקרא דמיון, אבל זה משהו אחר לגמרי. זה מה ש, איך להגיד, צל שעובר על הרצון לקבל ככה שבו אנחנו קיימים בניתוק לגמרי אפילו מדמיון הרוחני. דמיון הרוחני זה איזה עתקה, הקרנה מהרוחניות. עכשיו לא, שאדם ברחוב תופס את המציאות, זה לא דמיון. אתה רואה מה הוא כותב על הדמיון, שהוא בכל זאת קשור עם הצורה העליונה. זאת אומרת, האמת, מילים כאן הן מאוד חלשות להסביר את המצב. כך לאיזשהו אדם שמתעניין מרחוק, אפשר להגיד לו בצורה פשוטה, כך גסה, אבל אתם שרוצים קצת יותר לדייק, זה כבר... אנחנו צריכים להגיע להשגה, זה רק נותן פתרון. מה לעשות? כן.
יוסף מירושלים שואל, האם בעצם כוחו של הדמיון הוא רק כלפי העתיד ולא כלפי ההווה?
שוב?
האם כוחו של הדמיון הוא כלפי העתיד ולא כלפי ההווה?
האם כוחו של דמיון עובד כלפי העתיד? זה דמיון אחר לגמרי. זה לא דמיון בראייה, זה דמיון במה שאתה מתאר לעצמך, זה כבר דבר אחר. אז גם על זה מדובר בחומת הקבלה, לא בצורה כמו שאצלנו כאן, בעולם הזה, שמאיפה אתה מצייר לעצמך עתיד? מאיפה יש לך כלים של העתיד? בהשגה שלנו, כלים של העתיד, שאתה מבטל את עצמך כלפי העליון, ואז העליון מתגלה לך באיזושהי צורה משלו, מפני שאתה מבטל את עצמך, אז נעיד העליון מגלים לך צורה העתידה שלך, ואז בשבילך זה עדיין דמיון, מפני שאתה עוד לא השגת את זה ממש בכלים שלך די קבלה, אלא אתה תופס את זה בכלים הכאלו שאתה מבטל את עצמך. זאת אומרת, בכלים של עליון אתה רואה את זה, את העתיד. אז זה לא דמיון כמו שבעולם הזה, שאתה סתם מדמיין. איזה יש לך כלים, גושפנקה, שאתה יכול להגיד שזה העתיד שלי. ממה? לכן מה שמתגלה בעולם הרוחני בשבילנו, צורה הרוחנית, אפילו הקטנה ביותר הבא, היא תמיד מתגלה כמשהו, איזה הפתעה. תמיד הפתעה, איזושהי תפיסה שלא ציפיתי עליה, גישה שלא חשבתי עליה. ככה זה, כן?
אולי הכוונה של השאלה הייתה, האם אני יכול להפעיל את כוח הדמיון רק כלפי צורות שעתידות להתגלות, ולא כלפי הצורות שאני רואה עכשיו?
לא, יכול להיות שזה טוב למדעים שבעולם הזה, אבל לא לחוכמת הקבלה. למדען זה טוב, כוח הדמיון, והם משתמשים בזה הרבה, מפני שזה עוזר להם מתוך זה שהם פועלים באותו החומר. כי אני בתוך רצון לקבל, הולך לגלות בתוך רצון לקבל צורות המתקדמות ברצון לקבל שלי היותר גדול. זה נקרא שאני מתקדם במדע, במה שלא תגיד, בפיננסים, לא חשוב במה. אני מתקדם באגו שלי יותר גדול, ולכן אני יכול לתאר לעצמי את שלב הבא, בדמיונות בחלומות שלי. אבל אם אני הולך לקראת הרצון להשפיע, שזה טבע ההפוך השני, שאין בי דוגמאות מזה, אני לא יכול אף פעם לתאר את זה, ולכן כל הדמיונות שלי שאני מתאר הם צורות האגואיסטיות, ואני תופס השלב הבא שלי בכלים ההפוכים, כלים די השפעה, ולכן אף פעם אני לא יכול לדמיין, לתאר לעצמי שלב הבא איכשהו דומה לאמת, איך שיתגלה. הטבע הפוך מתגלה לי כל הזמן, זה על מנת להשפיע כל פעם יותר ויותר, שזה חדש לגמרי. ברור? נו, אם כן, כן.
איך לדמיין את האיכות? האם כדאי בכלל?
איכויות אפשר לדמיין, זה נכון. זה נכון. אם אני מתוך הרצון להשפיע שלי הקטן לפי כתבי מקובלים משתדל לפתח בי איזושהי גישה לרצון להשפיע יותר גדול, לאהבת חברים, השפעה לאחרים, להתעלות מעל האגו שלי, אז בצורה כזאת אני כן יכול להתקדם. אבל שוב, זה לא דמיון, אלא אני מפעיל את עצמי בצורת ההשפעה, בהפצה, בקשר עם החברים, בצורה ברורה, החלטית, בגשמיות, ביתר הפעולה. ומתוך זה אני מבקש שהצורה הרוחנית תבוא עליי ותתלבש נביא. ולכן זה, אני לא מדמיין לעצמי צורה רוחנית. אני מפעיל את עצמי בפועל בצורה גשמית, ביתר ההשפעה, כדי לקבל צורה רוחנית. אבל איזה צורה אני לא יודע. זה מין תפילה, זה לא דמיון. אני לא מדמיין לעצמי שלב הבא. אני צריך לפעול לקראת זה, בכמה שאני מסוגל. כן.
זה קצת בעיה, כי נגיד בכל הדתות והאמונות הם מצרים יש תמונה ואז משתוקקים לתמונה, אפילו שהיא ודאי ששקרית.
לא, אסור, לכן ביהדות אסור לתאר שום תמונה ושום דמות, כלום, שום דבר. זה ממש, אנחנו עוד לא יודעים עד כמה שזה חמור, בגלל שאתה קוטע בזה את עצמך להתקדם לקראת האמת. לכן זה אסור. לא תעשה פסל ותמונה, זה לא בגלל שאתה, מה, אתה מפריע לבורא, אתה מפריע למישהו, אלא אתה בזה חותך לעצמך התקדמות הרוחנית. ולכן זה כל כך דבר חמור. וחוץ מציורים שאנחנו עושים, שזה יחסים בין הדברים שמקובלים כך, כתבו, אפילו באברהם כבר, בספר יצירה זה כבר יש ציורים, שזה יחס בין הדברים, לא, לא, לא את הדברים בעצמם. כן? זה מין שפה, יותר קצרה, יותר לקונית, יותר כך. כן? חוץ מזה אסור לנו לעשות משהו. כלום, כלום, ממש. וזה שבדתות האחרות משתמשים בציורים, זה לא מקובל אצלנו בכלל, כי אין ציור ברוחניות. זה כך כך בני אדם מסירים לעצמם, גם כן לכן שלומדים חומש תורה, זאת אומרת עם כל הסיפור שלה צריכים מיד להסביר, אפילו ילד לא מבין, צריכים מיד להסביר לו שזה מדובר על פנימיות. לכן מקובלים ממש אומרים שמגיל 5, מגיל 3, מגיל 9, להתחיל לקרוא ולהסביר, אפילו ילד לא תופס. בכל זאת להגיד לו שזה לא צורות, לא דמויות. אם אתה מספר לו שכך היה איתנו במצרים, זה כבר לא טוב. אתה בזה בונה לו דמויות. ההיסטוריה זה כבר דמויות. שמשה רבנו זה היה בן אדם, שעם ישראל זה עם ישראל, שבמצרים במצרים. ואנחנו לא מבינים מה זה בכלל תפיסת המציאות הנכונה ללא דמות. עד כדי כך אנחנו מקולקלים. וזה איסור גדול מאוד מהתורה. אנחנו צריכים מיד לתאר לעצמנו שכל הדברים האלו, כל ההיסטוריה שלנו זה בשכל שלנו, זה בתפיסה שלנו, ולא שזה קרה על פני האדמה מלפני 5,000 שנה. ברגע שאני כך אומר נכון, אין לי שפה אלא להגיד את זה בצורה כזאת, אבל אני צריך לתאר את זה בדיוק שזה קורה אצלי בשכל שלי, הדמויות שלי מתגלים בי כך. שאני הולך עכשיו ואני חופר באדמה ומוציא שם איזשהו שרידי בית המקדש, זה הכל מתגלה בשכל שלי. אתה יכול להגיד, לא, אבל אני חופר בור, ואני מוצא שם כל מיני כלים, כל מיני דברים. נכון, זה ככה, אתה רואה את זה בדמיון שלך, בשכל שלך. זה דמיון? זה דמיון מה שיש לך? כן, זה ככה, מתואר בי. אם היו לי כלים אחרים, תפיסה אחרת, אז הייתי מתאר את זה אחרת. זה הכל, בזה אני חי, בזה אני מרגיש, זה כזאת מטריצה, שכך אני מרגיש את העולם. ולכן, האיסור הזה, לא תעשה לך פסל ואת כל תמונה, זה מאוד עמוק. אם אנחנו נלך על זה, אנחנו נצטרך לבטל כל החינוך. כל החינוך נצטרך לבטל. כי הכל מדובר רק על הרוחניות. כי כל התורה הם לומדים, זה שמות של הקדוש ברוך הוא. שמעת דבר כזה? שמות של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הכל מה שמתגלה בתוך רצון לקבל. מה זה בתוך רצון לקבל? זה מה שאני מרגיש, זה רצון לקבל שמקבל כל מיני צורות. כי הבורא ברא רק רצון לקבל. ומה שיש בו, זה האור שמצייר בו כל מיני צורות. אז אנחנו בצורות האלו אומרים שיש צורה דמיונית וצורה מקורית. כן? אבל בכל זאת, צורות. זה לא פשוט. כן.
אז איך בכל זאת לצייר לעצמי את האיחוד בין החברים בצורה נכונה? שזה ימשוך אותי קדימה, ייתן לי חומר דלק.
כן, ו?
איך, אתה יכול לצייר תמונה של אהבת
חברים? התמונה, אני לא מצייר חברים, אני לא מצייר אף פעם גוף.
לא, לא גוף.
מה, אני צריך לזכור אותך, פרצוף שלך, אני לא מבין. אני מצייר את הדמות הפנימית, איך שהוא מצטייר בי, כן? ושהבורא לא מן הסתם צייר לפניי כזאת עולם, שאני צריך לקבל את כולו, אין לי ברירה. יש כאלה שאני אוהב, יש כאלה שאני שונא, דוחה, יש כאלה שלטובתי, יש כאלה שרעתי, כך אני חושב, כך אני מרגיש. אני צריך לקבל הכל שמעין את מלבדו זה מגיע, ולעבוד עם הדמויות האלה, עם הצורות האלו, ולהתייחס אליהם בצורה שכל זה מתגלה ברצון לקבל שלי, שזה בכלל לא הם. ובעבודה הזאת יש כמה רבדים, איפה אנחנו עדיין נמצאים. וזה מתוך החוסר שלמות שלנו בתפיסת המציאות. אז אני מתאר את עצמי עם החברים תמיד בצורה כזאת שהם ממש שליחי הבורא, שיש כאלה שאיתם אני צריך להתחבר ואז אני מוצא קשר עמו דרכם, ועם אחרים אני צריך להתרחק מהם באיזושהי צורה, ואז גם כן אני בזה מתקרב לבורא. כל פעם זה שאני עושה, שאני נמצא בבירור של החיבור שלי עם האלו הדמויות, אני תמיד שוקל, זה פועל לי לקירוב עם הבורא או לריחוק. לפי מה שאני מסוגל לאתר, כך אני תמיד צריך לעשות. לכן זה מה ששואל בורא, שואל משה, מה לקדש, מה לעשות, והבורא מראה לו זה כן וזה לא. ואדם חוץ מזה ששואל תמיד טועה. מה זה טועה? תמיד מגלה צורה עוד יותר פנימית שלא יכול לאתר אותה נכון, אבל מתגלה את הצורה הלא נכונה, ועל פניה בונה את התפיסה הנכונה שלו תמיד מדמיון לצורה אמיתית, ושניהם נשארים. אם לא יהיה לי צורה דמיונית, אז אני לא יכול להתקשר עם אחרים. לא יכול להתקשר. אני מתקשר עם האחרים דווקא מפני שיש לי שתי צורות. כי אנחנו כולנו חלקי מלכות. יש בזה עוד הרבה, אבל נפתח לאט לאט. כן. נולו מיקרופון.
רב, יש מי שצופה ברצון לקבל, יש איזה משהו שזוכר כל מה שאני עושה גם בחלום, ויש מי שצופה גם במציאות שאתה מתאר אותה של הבורא. מי זה הצופה הזה?
הרצון לקבל. הרצון לקבל בבחינה ד' הוא יש בו בבחינה ד', יש בו ד' שבבחינה ד', ההבחנה כזאת שהוא יכול לראות את עצמו לא מתוך רצון לקבל שהיא דומם צומח וחי, שרק אז הוא מרגיש את עצמו, כן? ומתוך עצמו הוא אז רואה כל החלקים שבו, שהם דומם צומח חי ואדם שבעולם הזה. אלה יש בו עוד איזה מין חלק שנקרא נקודה שבלב, חלק הולוקה ממעל, שמתוך חלק הזה הוא גם כן יכול לצפות. והנקודת התצפית הזאת מנקודה שבלב היא נקודה חדשה, שהוא כאילו רואה את עצמו מצד הבורא. רק צריכים לבליט את הנקודה הזאת, לתת לה יותר חשיבות, חיות, נפח. וזה הכל על ידי זה שאדם מוציא אותה מעצמו והולך להדביק אותה באחרים. האחרים זה גם כן דמיון שלו שהם האחרים. זה לא, זה, כמו שאנחנו לומדים, זה לא שבאמת יש משהו מחוצה. לא, אבל כך זה, משבירה כך אנחנו מרגישים. השבירה היא נותנת לנו כל הדמיון. שהיא נותנת לנו מרחקים. שבשבירה נעשה ריחוק בין החלקים שבמלכות. ואז אני מבדיל בתוך הנפח הזה בין החלקים, בין המלכות, אני ואחרים וקרובים ורחוקים, כמו שאנחנו אומרים שיש מוח עצמות גידין, בשר ואור, ויש שורש נשמה גוף ולבוש והיכל, משהו שלא נדבק בי, שמשהו מחוץ לי, ואז יש נפח, יש איזושהי ספירה, יש משהו ככה, כן, שבה אני מתאר את הריחוק בין החלקים, שלא כולם הם כאחד, ובעזרת השבירה ותוצאות האלו אני מרגיש את המציאות. אם לא הייתה מציאות כזאת, לא הייתי יכול לעבוד לקירוף, להתחבר. לא הייתה לי אז שום עבודה, שום אפשרות להשיג משהו, כי כל ההשגה שלי בזה שמה זה, אז אני מתקרב, כמו תינוק, תופס הכל אפילו לפה, לחוש הכי מפותח בו. אחר כך מתפתחים שם, ראייה, שמיעה. אז על ידי זה שישנה שבירה, אני מתחיל להשתוקק, קודם כל בצורה אגואיסטית לחבר את הדברים האלה, אחר כך בצורה שאני רוצה להתחבר איתם בצורת ההשפעה. כן? שאם בצורה אגואיסטית אני יכול להתחבר, אני רוצה להתחבר איתם, אני רוצה רק להשיג את הטעמים הפנימיים שבי. אם אני רוצה להתחבר איתם בהשפעה אליהם, אז אני בזה משיג אותו האור שנעלם שם, ואני רוצה את האור, אותו האור, באותו האור למלות פער בינינו. זאת אומרת, כאן אני בונה את הדמות הבורא בתוך הכלים המרוחקים זה מזה. ממלא את החלל שבין הכלים, המקום הריק הזה, באור חוזר שלי. זה נקרא שאני בונה דמות הבורא, לכן זה נקרא בוראה. שאני בונה אותו, עושה אותו. וזה הכל בעזרת, ממש בזכות הבחירה, השבירה. השבירה ממש זה דבר גדול מאוד. הוא נתן לנו בזה יכולת להביע את עצמנו, להתקיים. כי אם החלקים לא היו מרוחקים זה מזה, לא היינו יכולים לבנות שום דמות שלו. ולהרגיש את עצמנו לעומת האחרים, אלא היינו נעלמים בתוך האור וזהו. כי באחד אתה לא יכול להבדיל שום דבר. הנברא לא יכול להיות קיים אם זה אחד. אנחנו יכולים להתקיים רק אם יש אני ועוד משהו. והפער הזה שאני משיג, זה ההשגה שלי, זה התפיסה שלי. אני לא באור השלם, לא בחושך השלם, אני לא יכול להשיג כלום. לכן שבירה נותנת לי הזדמנות להשגה, להרגשת הקיום. אחרת לא הייתי מרגיש שאני קיים. אם אנחנו היינו מוצאים את עצמנו לחושך טוטלי, חושך טוטלי שאין לך שום התרשמות בשום חוש. כי כל חוש עובד בניגודים לתפוס. קצת צליל וקצת לא, קצת ריח, קצת לא. משהו, אם היית מקבל דממה בכל החושים, היית מפסיק להרגיש את עצמך. אתה מבין? זהו. כדי לתת לנברא אפשרות להתקיים, להרגיש את עצמו, לכן נעשתה השבירה. אנחנו לא מבינים מה זה, שזה פטנט אלוקי. ממש. ולכן שאני ממלא את השבירה, אני ממלא את המקום בין החלקים שנראים לי שמרוחקים זה מזה. זה בורא הסתלק מהאחד ונתן לי אפשרות להגיע לאותו האיכות לאחד. ולכן אני משיג את המקום. למה זה נקרא מקום? הבורא נקרא מקום. זה נקרא מצוות של האדם למקום. איך אני יסדר את הרצון לקבל שלי, שימלא את המקום הריק. זה נקרא מצוות בן אדם למקום. זה דברים פשוטים, ככה, אם אנחנו הולכים להסביר מנקודת הצפייה שלנו. כן.
כתוב, וכאשר הסתכל בהם המשה, היה מתקשה בהם. אני שמעתי פה הרבה דברים, והאמת זה די מבלבל. פעם אחת שמעתי ככה, פעם אחת אחרת, כנראה מתוך הבורות ואי הבנה. יש איזשהו סיכום מהי העבודה נכונה, כדי שאנחנו לא נגיע לבלבול הזה?
נתנו לנו בצורה פשוטה, ואהבת לרעך כמוך. אנחנו עוד לא מבינים עד כמה שהמשפט הזה כולל כל הנטייה, המגמה הנכונה לתפיסת המציאות, לתיקון המציאות. הכל נמצא בתוך הסלוגן הזה. אתה בזה מוחק את המרחק, בזה שאתה ממלא אותו, אתה לא מוחק אותו, אתה ממלא אותו ביחס שלך, בשמירה על זה ששנאה נשארת. אלא אתה ממלא אותו בכף האמצעי, אתה מבין? ואתה מגלה שם בכל מלוא העובי שמתגלה בינך ובין אחרים. התאום מתגלה לא סתם ככה איזושהי שלולית קטנה ביניכם, אלא עמוק ויותר עמוק ויותר עמוק הפער ביניכם, ואתה יותר ויותר ממלא את הפער הזה כדי שיהיה מקום מלא באור. ואז אתה ממלא אותו בשם השם, ביחס שלך כלפי החבר, שזה בדומה למה שקודם היה ממולא בבורא, כאחד, ואז אתה מגיע לאחד. לא. עכשיו, ביחס שלך לאחרים, לחברים, אתה מבקש מהבורא שיגלה לך את הצורה הנכונה. כי אתה לא יודע בדיוק איזה צורה, איך למלות את המקום. אבל אם אתה מבקש איך למלות את המקום בינך לבין האחרים, במה שקודם הוא היה ממלא עד שלא היה שום הבדל, שזה היה אחד, הוא ושמו אחד, ואתה מבקש עכשיו ממך שזה אתה תוכל למלות, אז אתה תקבל מזה גם כוחות וגם צורה וגם דוגמה וגם הכל, ותוכל לבצע. לא דורשים ממך שום דבר, רק שיהיה לך מגמה לזה, איזה מין רצון, אבל לזה. לכן שום דבר לא נשאר אחרי שאנחנו מבררים את העבודה שלנו מחוץ ל ואהבת רעך כמוך, וחושבים שזה זה מין, ודוחים את זה. אני מבין בעצמי איך שהרגשתי את זה, ברחתי מזה כאילו מרוסיה, מכל השקר סביב הסלוגן הזה. אבל זה שאתה מגלה את זה שוב בצורה אחרת, זה, אתה רואה שזה כך, שזה צורת העבודה האמיתית. ובה מתגלה המציאות האמיתית. מתגלה. כן? אני רואה שזה לא פשוט, כי הקטעים האלה בזוהר, נו, לפחות קצת שם נעשה.
אז נעבור לספר זוהר לעם, פרשת בחוקותיי, אות י' א'.